ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
פרק שלישי בעוצן,
עוד זן. מסתרך שתדע?
כן.
אז היינו, התחלנו לדבר על העניין של ה... התחלנו ללמוד על ההבדל שבין מצב המין האנושי קודם החטא למצבו של האחר החטא. אז ראינו באות וב איך שכל המציאויות שקיימות אצלנו היו קיימות גם בשורש הראשוני של התוכנית. בוודאי זה אותו מין אנושי, לא ישתנה שום דבר מצד הרצון של הקדוש ברוך הוא בנו, אלא בתנאים של המקבלים לפי דרגתם. השינוי הדרגתי של המין האנושי בוודאי משליך ומשנה גם את המציאות של העבודה, שוודאי גוף שהחומר שולט בו יותר, אז ודאי שהוא גם מסתבר שהוא צריך תנאי עבודה שונים, הוא צריך, זה משליך על המציאות מסביבו. אז את זה נראה איך שהוא יפרט באות הבא. וצריך שתדע, הוא מתחיל לפרט לנו את התולדות של ההבדלים. שאף על פי שאין אנו מרגישים לנשמה בגוף פעולה אחרת זולת החיות וההשכלה. כלומר, אם אנחנו שואלים את עצמנו האם אנחנו מרגישים את הנשמה שלנו, אז האמת היא שאנחנו לא מרגישים. אנחנו חשים רק את הנפש שלנו, שהיא החלק שבו, שהוא הדומיננטי, הוא כל 70 כוחות שבנפש שהגרם עונה, זה הכל דברים שהם שייכים לנפש השפלה, שקשורים עם חיי העולם הזה, בין אם זה מידות ובין אם זה כל הכוחות הפיזיים של הנפש המחוברת לגוף. אבל מה כן, הוא אומר, זולת החיות וההשכלה. בשני דברים הנשמה פועלת, אנחנו מרגישים את הפעולה שלה בנו. דבר ראשון, החיות, חידוש גדול. מה אתם אומרים? אתם הייתם אומרים שהחיים שלנו זה מצד הנשמה? כמו של בעלי חיים להבדיל יש חיים, גם לנו יש חיים. למה רמח"ל אומר שהוא מרגיש את הנשמה בעניין החיים?
הרב מבחין בין נפש לנשמה כרגע או שלא?
הרמח"ל מבחין. הוא מדבר על הנשמה, ואני שואל. אני אומר, כיוון שהוא מדבר על הנשמה, ואני שואל, הרי החיות שלנו מגיעה מהנפש. אין הבדל מבחינה ביולוגית, לא, אין שום הבדל בין מערכת פיזית של אדם, מין אנושי או של בעל חי. לשניהם יש אותם מערכות גוף, אותם כלי נשימה, הכל. אז אם כן, למה הרמח"ל אומר שהחיות היא, בחיות אנחנו מרגישים את הנשמה?
יש לו
איך של צחוק, מועלת
של רגש.
אז זה כוחות נפש רחבים.
אבל יש להם השפעה
לבריאות.
מה זה?
יש
להם
השפעה לחיות
של האדם.
בסדר. כיוון שאנחנו בעלי ייעוד גבוה, אז הנפש שלנו היא רחבה מאוד. יש לנו 70 כוחות, ונגיד שלבעל חי יש 5 כוחות. אבל למעשה בסוף זה הכל כוחות הנפש. מה אתה אומר? בסדר, הדיבור זה עוד כוח נפשי. דבר ראשון, גם אם נקבל את מה שאת אומר, הרמח"ל לא אמר את זה, צריך להגיד הדיבור. הוא לא אמר דיבור, הוא אמר חיות. אפשר לשאול למה? למה הוא לא מנע דיבור? אני חושב שהדיבור זה כוח נפשי. זה שהדיבור הוא הכוח שבאמצעותו אנחנו מתקשרים בכוח העליון שלנו, זה מסתבר הרוח ממעללה. אבל לא שבעצם הדיבור, גם תוכי יכול לדבר במידה כמובן חלקית לפי הכלים שהוא קיבל, אבל עצם חיתוך האותיות זה לא חייב להיות כוח נשמתי, זה כוח נפשי. במובן השאלה ששאלנו,
מה כן שחיות? יש דרגות כנראה.
אני לא יודע. אז
יש חיות של חיים בלבד. יש חיות של...
אני בוודאי שזה כך. אבל איך הרמח"ל יכול להגיד שאנחנו בזה מרגישים? אם קבלה נקבל, אבל אם הוא מתכוון להגיד דבר שהוא מורגש, מסתבר שזה דבר שאנחנו אמורים לחוש אותו. אנחנו שואלים שאלה פשוטה. הרמח"ל אומר שבשני נושאים בלבד, אנחנו במציאות הנוכחית שלנו מרגישים את הנשמה שלנו בחיות והשכלה. אז אנחנו לוקחים נושא נושא. דבר שם שאלנו על החיות, למה חיות זה דבר שמתייחס בדווקא לנשמה? כל בעל חי בעולם הוא חי באותם כללים רפואיים כמו שלנו. אין הבדל גדול בין ויטרינר לבין רופא. זה הבדלים לפעמים מקריים, אבל בעוד ידע מיוחד לאותו המין, אבל בסך הכל זאת המערכת. אז מה פתאום להגיד שהחיות מיוחסת לנשמה?
אוקיי, יש כוחות שבוודאי הם לא קיימים בעלי חיים, ואנחנו כן מרגישים אותם. מרגישים, למשל, השאיפה לגדול, להתעלות, להתרומם, השאיפה
אז,
ל...
אז אפשר להגיד את זה, אז לא צריך להגיד מה? חיים. אז אפשר להגיד, השאיפה להתקדם.
החיות של הנשמה.
כן, ולמה זה חיות? תגיד, הצלם אלוקים יש לו הרבה הרבה השלכות והרבה תחומים. את זה הרמחה לא אמר.
אולי במה בכלל לא מרגישה, כאילו לא מודע,
מן המשנה
לבות על חברים.
זה
פשיטה.
זה מה שמתכוון שאנחנו מרגישים, לא הייתי מגדיר את זה כך, שאנחנו בכלל יש לנו מודעות, יש לנו תבונה, יש לנו יכולת לדמיין מה יכול להיות אילו אני לא אחיה. כל, ודאי שהיא לגמרי לגמרי מכונה לכל דבר. אז הייתי מגדיר את זה בבחירה החופשית, לא הייתי מגדיר את זה בחיות. מה אתה אומר? זה דבר, דיברנו על זה למעלה, הוא כבר סוף פרק שני אמרך לי, כל כך הגדיר את המין האנושי שעיקר הגדרתו בוחרת. אבל כאן הוא מדבר על העניין תחושת הרגשת הנשמה. מה זה? בחירה? טוב, אני אין לי תשובה ברורה, מה שאני יכול לנסות להציע, שבאמת הוא אומר, הרי עלי בדאמת, כשחזל הגדירו לנו, שהגדירו לנו אדם שמסתלק יציאת נשמה, זו הגדרה מאוד מאוד מוזרה. יציאת הנפש, לא יציאת נשמה, נשמה בכלל אין לה שום יחס עם הגוף. הנשמה היא נקשרת בקשרים עליונים, ברוח, ובפרק 50 נלמד בעזרת השם את כל החלקים, אבל בסוף החיים עצמם הם בדברים נורא נורא פיזיים, שאם חלילה אדם חסר לו חמצן, אז חייו נפסקים, בדיוק כמו לכל בעל חי. אז מה זה, למה חז"ל אומרים יציאת נשמה? אז חז"ל אמרו לנו, תבין, באמת, החיים עצמם מיוחסים אל החלק העליון שבאדם, שבאמת אחרי שאנחנו נקשרנו בקשר העליון הזה, אז למעשה החיים עצמם הם באמת חיי נשמה. זה לא באמת חיים פיזיים כמו שנראה לנו. זה מה שאני יכול להגיד. אני לא, מעבר לכך, אין לי תשובה יותר ברורה.
התשובה
היא ברורה שבאמת, זה שאתה מרגיש את חייך, תדע לך, אתה מרגיש את מציאות נשמתך פועלת בך. כי אנחנו לא יצורים נפשיים מנותקים, אלא הנפש שלנו נקשרה בחלקים העליונים שלה, והחיים שלנו הם חיים שנקשרים בנשמה. עד כדי כך ש... הפסק החיים נקרא יציאת נשמה. ככה הגדרה החזלית.
באמת אולי לא לכל אחד. יש כאלה שחיים חיי נשמה.
לא יודע. לא יודע. אני לא יודע. טוב, זה כבר חידוש להגיד. לא מצאנו חילוק. ההגדרה הזאת קיימת אצל כל יהודי. הרי אדם שרואה אדם מישראל שמסתלק, חייב לקרוע את בגדיו, כדין נשמת ישראל. כנראה שזה חוק שקיים אצל כולם לפי... אני לא יודע. לא יודע, זה חידוש, אני לא יודע להגיד. אני אומר, פשטות נראה שזה קיים אצל כל יהודי בישראל, כל אחד לפי מעלתו.
של גוי לא?
מה? יש לו נשמת גוי. כן, לא צריך לקרוא, כי זה לא ספר תורה. נכון, כן, אין לו את השלמות שחלה בו. טוב, זו הערה ראשונה, מי שיש לו תשובה יותר טובה נשמח. שהדבר, ההבחנה השנייה, היא הבחנה לא פחות מחודשת. רמח"ל בא ואומר, אתה יודע, אתה רוצה לראות, להרגיש את נשמתך, תשים לב לחלק ההשכלתי שבך. אז נדמה לי שכבר דיברנו על זה למעלה, ונראה את זה גם בהמשך. אצל הרמח"ל, המילה שכל זו הערה נשמתית. כל המושג שכל באנושות זו נשמה. אבל שכל, צריכים לדעת, זה לא כישרון כמובן, וזה לא ידע. כי ידע גם בעליך, גם בעלך יכול לצבור ידע בכלים הנפשיים שהוא קיבל, אלא כאן אנחנו מדברים רק על שכל. שכל הכוונה היא כל דבר שמקדם את האדם ליעד אמיתי, כמו זהירות על חייו, כמו אחריות, כמו יושר, בוחן אם הדבר טוב או רע. כל דבר שהשכל משמש את האנושות זו הערה נשמתית. החומר לא יכול לתת, הנפש השפלה לא יכולה לתת לאדם שום התקדמות. בעצם אילו היינו ללא הערה נשמתית, כל אדם היה מסתבר שלא חי יותר מיום אחד בחייו. למה? בגלל שבאותו יום שהוא היה חופשי לעצמו, היה לוקח בקבוק אקמול ושותה אותו. למה? כי הוא טעים. טעים לי עכשיו, אבל כתוב עליו זה. מה זה קשור?
מה עלי חיים?
עלי חיים, בגלל שקדוש ברוך הוא מגן עליהם אינסטינקטים. היה לה שלא תאכל. בהמה שאוכלת רעל זה משונה, זו חריגה. אדם שאוכל רעל, יש לו יצר הרע שאומר לו, ניגוד לשכל, הוא בא בנגד לשכל, יצר רוע שבא להגיד לו, תלך אחרי המתוק על אף שאתה מסכן את חייך. חצי מהעולם מזריק לעצמו יום יום רעל, כי הרגע טוב לו. אבל זה רק מין אנושי יכול לעשות את זה, כי הוא מסוגל לקבל צד שני בניגוד לשכל. אבל השכל הוא כל הזמן מאיר לאדם, אומר לו, תשמור על החיים שלך, החיים שלהם יש להם ייעוד, יש לך אידיאלים, יש לך מטרות. זה נקרא הערה שכלית. השכל הוא כל הזמן מאיר, ומי עצם זה שאתה רואה שהאדם מתחבט, שאדם יש לו מצפון, שיש לו כל הזמן אמירה שנייה, זו הערה שמעידה על קיום נשמתנו. כי הנפש, מי שיגדיר אותנו כיצור נפשי נטו, כבעלי חיים, והוא קצת מפותח יותר, והוא מכיר, והוא לא יכול להתעלם מיותנו בעלי בחירה, אז תראו שדבר שאין, לא היה שום סיכוי לשרוד במצב הזה. לא יכול להיות שחומר נפשי יגיד לאדם, אל תעשה את מה שאתה רוצה כאן ועכשיו. לא יכול להיות דבר כזה. אין שום היגיון בעולם. אז כל אמירה ישרה מגיעה רק שכל, זה בעצם הערת נשמה. יש לו אינסטינקטים נורא נורא מסוימים, רק כדי להגן עליו במובן הראשוני, שמישהו נותן לי מכה, אני עושה ככה. אני שומע רעש, אני נבהל. אבל ברגע שזה מגיע לשלב הבחירי שלי, שם האינסטינקטים עומדים בצד, ואדם יכול לפעול נגד חייו. היצור היחיד בעולם שיכול לאכול רעל זה בן אדם. אין כזה יצור בעולם.
זה בעצם הבחירה. זה הכוונה?
לא, זה לא הבחירה. הבחירה היא באה אחרי נצנוץ הנשמה. הבחירה באה להכריע בין כוח המפתה לבין כוח השכלי, המשמתי. אבל הבחירה היא כוח באדם, היא לא נשמה. היא כוח שמגיעה, אמרנו שהרמח"ל אומר שהיא שייכת ללבוש הנשמה. אם היא הייתה מגיעה מהנשמה לעולם, היא לא הייתה בוחרת ברע. בחירה היא כוח מכריע בין הערת הנשמה לבין כוחות הנפש השפלים, שאין להם מספיק אינסטינקטים כדי לאפשר בחירה, וממילא אדם מסוגל לשתות רעל.
מה זה אומר לבוש? יונקת לנשמה?
לא, זה כוח ממצע. זה מושג פנימי, קבלי. הרמח"ל אומר, תבין, הבחירה לא נמצאת לא בנשמה, לא בשכל ולא בחומר. כי אם היא הייתה שייכת לאחת המערכות האלה, היא אף פעם לא הייתה יכולה להכריע צד כצד שני. אלא זה כוח ממצע שהוא מין לבוש לנשמה, שיש לו זיקה אל הטוב ויש לו זיקה אל החיצוניות, איזה כוח ששם נמצא כוח ההכרעה. אין לזה, באמת דיברנו בזמנו, שדיברנו למדנו על הבחירה פרק שני, ששום הסבר בעולם לא יכול להיות לתת לכוח הבחירה באדם. ואין שום כוח התפתחותי, אני אומר כל התיאוריות שהן מספיק הביליות גם בלי זה, אבל כל לכאורה תיאוריה מדעית צריכה להיות תיאוריה. תיאוריה שמסבירה איך המין האנושי פיתח בעצמו כוח בחירה חופשית, הדבר הכי הזוי שיכול להיות. זה הכי אנטי כוח ששייך לכוח הנפש המתפתחת. הנפש המתפתחת היא רק שורדת, רק מגינה, רק אגואיסטית, רק שומרת על הקיים. כשאדם מסוגל לעשות דבר נגד קיומו ולפעול הרבה פעמים נגד הרצון העכשווי שלו, זה דבר שיכול להגיע רק מכוח עליון ממנו. אין שום סיבה בעולם, שום היגיון בעולם לדבר כזה. זה עדות, עדות לכל האמת שלנו, אבל אנחנו כעת מתייחסים לחלק שהרמח"ל מגדיר שכל היינו נשמה. אז באמת אני חושב שזה יראה לנו בהמשך לאורך הספר כמה היסוד הזה הוא גדול, כמה השכל הוא יקר לנו, כמה שהשכל יותר מפותח. תדעו לכם שנותנים לאדם יכולת לחשוב, זה בעצם קדוש. אף פעם אל תאמינו למישהו שמיעוט מחשבה מקדש את האדם. יש כל מיני דיבורים של לצמצם את המחשבה או למעט לא יכול להיות, זה אנטי תזה. גדר האדם זו חוכמה, לא חוכמה מבחינת נתונים, אלא חוכמה כוונה היא שכל. מה זה נקרא שכל? תחשוב. המילה תחשוב היא מילה קדושה. אדם שרגיל, ממעט החשיבה שלו, או שהוא תולה את ההכרעה שלו באחרים, או שהוא סתם לא חושב, זה רק מיעוט שלמות. שלמות היא כמה אתה יכול לחשוב, להתבונן. זה נכון, זה לא נכון. ומה אתה אומר? אף פעם אל תיתנו לאחר להכריע בעדכם. באים למישהו לשאול, אז זה אחרי שאתה חשבת עד מקום שידך מגעת, ואתה מרגיש שאין לך מספיק יכולת, ואתה הולך לקבל ייעוץ. ייעוץ זה לא שמישהו אחר יחשוב עבורך, אלא מישהו יחשוב איתך. ויחד אנחנו נגיע להכריע. אבל יהדות, כל מילה אנטי-שכלית היא אנטי-יהודית. את זה אני אומר לכם כדבר פשוט וברור. מי שחושב, כן.
מדברים בעיקר בחסידות שאומרים שזה מה שאומרים שזה קצת מתק את המחשבה ותן לחשוב על
הרגל,
זה מקום שהמחשבה
פוגעת
בנו.
תן דוגמה.
כאילו נגיד לפעמים מחשבות, נגיד סתם יש לי עכשיו מחר נגיד הופעה, אבל עכשיו מחשבות שלך אתה הייתה לעשות במה זה, יכולים לנתק את המקום הזה של המחשבות.
אז זה לא קשור לשכל. חרדה זה כוח נפשי.
זה לא שכל.
חרדה זה כוח נפשי. שאין לו שום היגיון, כיוון שאנחנו, יש לנו אינסטינקט שמירת החיים, אז האינסטינקט שמירת החיים שהוא מתפתח בצורה דמיונית, הוא מכניס את המין האנושי לכל מיני חרדות קיומיות. אז בזה צריכים לטפל באופן נפשי, כמו שמטפלים במכה פיזית, מטפלים במכה נפשית. הנפש חרדה, מטפלים בה איך שמטפלים. כל אחד נמצא את השיטות הטיפוליות, אני לא נכנס לזה עכשיו, אבל מטפלים בנפש, זה לא קשור לשכל בכלל. טיפלת כמו בגוף הפיזי שלנו.
ואם בשכל יש ניסוף,
לא קשור לשכל, לא קשור לשכל. עכשיו מסתבר שגם פה מטפלים על ידי שכל. השכל ישלוט על החרדה. לא יכול להיות שהנפש שלנו תשתלט על האנושיות שלנו. אנחנו המין האנושי היחיד שיש לו שכל, חושבים נכון, מדויק, ועל ידי מחשבות נכונות מסתבר שאפשר לשלוט גם על הנפש שהיא כוח עיוור. הרי אין שום היגיון לפחדים. פחדים זה אף פעם לא מגיע משכל, תמיד זה מגיע רק מהנפש. הראיה הכי גדולה, שהרי רואים שבני אדם, אותם פחדנים הכי גדולים, עושים את הדברים מסוכנים פי 10 בתחום אחר, ושם למה? כי זה ג'וק נכנס להם פה, וזה לא. פעם אחת הגיע פה מישהו לרובע מחברון, אז הוא אומר, אני לא יודע איך אתם גרים פה ברובע, ליד ערבים, זה פשוט לא מובן לי. מבינים את האבסורד? שזה היגיון? אין היגיון, ככה. הוא שם מתרגל, לא מפחד, פה הוא יודע, חדש לו.
רק לסיכום מה שאמרנו,
זה
היינו שאני, כאילו, אם שמגיע מצב של מחשבות של פחד, אומר שהנפש שלך מעל השכל, כאילו שבא...
לא.
בהיררכיה של האדם עכשיו הוא צריך לקבל מהשכל, נכון?
שכל, הנפש זה כמו אדם ששורד, אדם רעב זה נפש, אדם חרד, כל דבר קיומי, נפשי, בסיסי הוא נפש. עכשיו, אם לפעמים הפגם הנפשי הזה שאדם עבר טראומה והוא מפחד לעבור כביש, אז הוא לא נותן מרוב המצוקה שלו, הוא לא נותן לשכל לשלוט, הוא פועל בדרכים לא שכליות. אם נשב איתו ונעזור לו להחזיר את השכל לאיזון הנכון, אז הנפש תשב במציאות שלה המאוזן, במקום הנכון. היא לא תחרוג מהגבול שלה. נכון, נכון. כמו שאנחנו עשינו כאן, לדוגמה, עשינו כאן סדנת תיקון המידות. וראינו איך שרמח"ל מסביר שכל מידה רעה זה בעצם אי שליטת השכל. למה? למה השכל הפסיק לשלוט בנו? כי אנחנו ראינו בסביבה, ראינו כל מיני תגובות לא יגונות, ראינו שאם מישהו מתסכל אותי אני מתרגז וצועק, ופתאום ישבנו וראינו שהשכל אומר שאין לך סיבה בכלל להיות מתוסכל, ופתאום התסכול הולך ומתמעט. פירוש הדבר שכל הקלקולים בעולם זה בגלל שהתרגלנו לכל מיני דברים שהשכל נדחק לצד והוא לא שולט. אז ברגע שהתקלקלנו, מחזירים את נותנים לו את הכתר מלוכה והוא חוזר להיות איש מתוקן. אבל בעצם הדבר הזה הוא קדוש, רק שכל, רבותיי. כל היום לחשוב.
שכל לא קשור לתורה.
אפילו קדם תורה. גם אם לעשות את זה, נכון, לשקול, להכריע, שיקול הדעת, זה קודם כל, זה דבר קדוש. אתה יותר מכוון, אתה יותר מדויק, אתה יותר מאוזן. אחר כך, כמובן, שתקבל את הנתונים האלוקיים, אז גם שם אתה תצטרך כל הזמן להתאזן. אם אתה תראה מישהו שלוקח איזה יום שולי והופך אותו לחג גדול, בדיוק כמו יום כיפור, אז אתה שוב פעם השכל לא פועל פה. אתה חי בצורה לא שכלית. כי אם השכל היה פועל, אז היית מתאזן. אז בכל תחום אתה בסוף השכל יכריע. אבל מי שלא חושב, אין לו תקווה. מי שהשכל מאיר בו, הנשמה מאירה בו. קיצור, לא לתת לנשמה, לא לאטום את האור שלה. כל דבר בחיים אדם צריך לעמוד למשפט וישאלו אותו, תסביר למה עשית כך, תסביר למה הכרעת כך. אם הוא יגיד, טוב, כי היום אני רוצה לישון כי החומר של ההטלה, בסדר, לא אמרתי שאנחנו מלאכי השרית, אבל אל תרמת עצמך, תגיע, הכל תחת מחשבה והכרעה. לא בגלל שאני נגררתי, לא בגלל שכולם עושים, ולא בגלל... כל דבר צריך אדם להסביר לעצמו. זה מה זה? מה זה?
זה עושה את השליטה על החיים. זה היה לי הרבה מהבעיות בעולם הערבי, זה חוסר שליטה.
כן.
שאדם לא... הסביבה כבר שולט עליו, כבר לא
את העמוד הפנימי. אבל אחי הצביעות מצידם, שהם כאילו נותנים לאנשים את השקר שכאילו האדם הוא בעל החירות והוא המכריע והוא הרוצה, ובעצם מה הוא רוצה? לעשות את מה שיכריחו אותו לעשות לפי השלט חוצות. אז זה שקר, זה פשוט צביעות, כן? הם מדברים כאילו אנחנו הפרימיטיביים, אנחנו עושים את הדברים כאילו את החוקים ואת המשפטים, והם החופש, הם שם, האיש עושה את מה שהוא רוצה. זה השקר הכי גדול, כי הוא לגמרי נתון בשביה. הוא והשכל מעולם לא נפגשו. אדם מהיישוב הרגיל בחיים לא פגש את המילה שכל. אני מגזים קצת, לפני שהוא עובר את הכביש בדרך כלל הוא מסתכל ימינה ושמאלה. יש לו קצת ניצנו שכל, אבל בחיים עצמם הוא לא יודע מה זה שכל בכלל. טוב, אז בואו נמשיך. וצריך שתדע עוד פעם, שאף על פי שאיננו מרגישים לנשמה בגוף פעולה אחרת זולת החיות וההשכלה, הנה באמת יש בחוקה שתזכך עצם הגוף וחומרו ותעלהו עילוי אחר עילוי. אתה חושב, אומר הרמח"ל, שהשכל ניתן לך רק כדי להכריע בין טוב לרע? לא. תדע לך שעיקר הנשמה ניתנה בך כדי להפוך את הגוף, להפוך את החומר לנצחי. שהנשמה צריכה להאיר לחיצוניות שלה ולהפוך את שניהם לנמצאים נצחיים. דבקות באלוקים חיים זה תפקיד הנשמה. היא מייצגת את פעולת השלמות האלוקית באדם, ואחרי שהאדם בוחר להשליט את הנשמה על החומר מצד הבחירה שלו, אז כפי השיעור שהוא באמת גורם לחיבור הזה, אז המציאות הזאת עתידה לעמוד לנצח. זאת תכלית המין האנושי. עד שיהיה ראוי להתלוות עמה בהנאה בשלמות. ואומנם לדבר זה היה אדם הראשון מגיע אילו לא חטא, שהייתה נשמתו מזככת את גופו זיכוך אחר זיכוך, עד שהיה מזדכך השיעור המצטרך ונקבע בתענוג הנצחי. אתם שומעים? כלומר, הוא אומר לנו, אתה שומע את ההבדל בין מצב אדם הראשון קודם החטא לאחר כך? קודם החטא, תוך כדי בחירה, תוך כדי עבודה, האדם היה מזכך, נשמתו הייתה מאירה לחומר שלו, שלב אחרי שלב. מה זה זיכוך אחר זיכוך? כי הוא היה צריך לאכול תרייג עצי הגן, היה צריך להשתלם בתרייג אורות, והשלמויות האלה היו הולכות ומשלימות אותו שלב אחרי שלב, עד שהוא היה הופך להיות מוכן להיכנס לעדן של יום השבת, ויום השבת היה הופך להיות העולם הבא לנצח. זו הייתה התוכנית הקדומה של העולם. אז זה איבדנו, את השלב הזה איבדנו. למדנו פה בפרק הקודם שכל מה שאנחנו אחרי שנגזרה עלינו גזרה ביום החולחה ממנו מות תמות, אז כל עבודתנו בכוח ולא בפועל. היום אנחנו עובדים, והעבודה שלנו אור זרוע לצדיק, אבל היא לא מתגלה. אין קצירה היום. היום רק מאמין בחיי העולמים וזורע וזורע. היום אנחנו זורעים, אבל אין לנו היום ציפייה ששכר המצוות יתגלה במציאות שלנו. למה? כי אנחנו יודעים שאחרי שהעולם מתקלקל, שלמות כזאת לא יכולה להופיע בתנאי עבודה של טוב ורע, בתנאים של האחר החטא. וממילא עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה לה מחכה לו, זה רק אחרי חטא אדם הראשון. לפני חטא אדם הראשון זה אור יום הראשון שנגנז לצדיקים לעתיד לבוא אחרי החטא, אבל לפני החטא הוא באמת היה מהולך ומאיר את המציאות עד שתתקד.
כל עץ הדעת אכול תאכל זה בדווקא, זאת אומרת זה לא מותר לך לאכול,
חייב לאכול, מצווה, מצווה תעשה.
תרי"ג עצים, איפה זה?
בזוהר? זה הרמח"ל אומר את זה באדיר במרום, ולרמח"ל כידוע או שמקורו מהזוהר או שמקורו מאליהו הנביא, אז או מאברהם אבינו. אז כן,
כשהוא אומר שאין בקיצור שלנו עכשיו שכר ועונש גלויים, אז מאיזה במדבר כל הסיפור שם
שכר ועונש
גלוי?
זה נקרא הנהגת העולם הזה. עכשיו אתה שואל למה ביציאת מצרים ההנהגה הייתה יותר גלויה?
החטא נגיד
קורח, בגלל ש... אז עוד מעט נעשה חשבון. הרי לפני חטא העגל העולם היה אמור לחזור למצב של קודם החטא. אתה שואל אחרי החטא. אחרי החטא גם כן אנחנו צריכים לדעת שההתמעטות של השלמות בעולם היא הלכה בהדרגה. נגיד, למה בזמן שלמה המלך הייתה הנהגה של שכינה בירושלים, ושנינו אחרי החטא, אז למה יש הבדל בין תקופת הנבואה לתקופה שאין נבואה? אז רואים שגם בתנאים שלאחר החטא ההבדלים הם גדולים. אבל זה כבר לפי ערך, אבל פה מדברים על ההבדלים שאותם כבר, גם בזמן שלמה המלך לא היית רואה שכל הנחת תפילין מקדמת אותך קדימה אל מצב העולם הבא.
למה יש בעולם הזה גם שכר ועונש?
היה אם שמה תשמעו.
יפה, אז זה כבר שאלה ששאלנו אותה למעלה בפרק הקודם. בשעה שהרמח"ל הסביר לנו ששכר המצוות זה בעצם לנצח, אז אמרנו, אז בישלמה הבנו שכר מצווה בעייל מלאקה, כי באמת באמת כל מצווה מכינה את המציאות הנצחית של העולם, והיא תתחיל להתגלות מזמן התחייה והלאה. אבל למה התורה מבטיחה שכר בעולם הזה לעושי רצונו? מה זה קשור למצווה? הרי הקדוש ברוך הוא הרי לא גומל שכר סתמי. אין, לא יכול להיות שאצל הקדוש ברוך הוא אין קשר בין הפעולה לבין השכר. כי אם אין קשר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הטוב הזה גם בלי שהיינו עובדים. הוא רוצה להיטיב לנו. אלא שהוא רוצה שאנחנו נשלים את עצמנו בעצמנו. אז יוצא שחייב להיות שכל שכר זה תולדה ישירה מתוך המעשה. אז זה שאני הנחתי תפילין ואני אשיג שכר לעולם הבא, זה אני מבין שזה יצא מאשר קידשנו במצוותיו. אבל מה הקשר בין התפילין לבין הצלחה בשדה? אין קשר. זו השאלה, אם אני מבין נכון. אז אמרנו שיש בזה שני מהלכים. מהלך של הרמב״ם שהוא מאוד קשה, ומהלך של הרמח"ל שהוא מאיר מאוד. הרמב״ם אומר שהרמב״ם מבין שכיוון שהוא לשיטתו מבין שעולם הבא זה נשמות ללא גופים, אז הוא אומר לא יכול להיות שלעולם הזה יש מטרה אמיתית. ממילא חייב להיות שכל מה שהתורה הבטיחה שכר בעולם הזה זה רק בעצם בקשיש, זה בכלל לא שכר, זה בעצם רק תנאי עבודה טובים ונוחים כדי שתוכל להיות שלב ורגוע לקנות עולם הבא. חידוש מאוד גדול לפי הרמב״ם, זה מאוד קשה להגיד. מה? מאוד קשה. כי איך אפשר, מה זה קשור למעשה המצוות? זה קשור, איך אפשר להגיד אילו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה? זה פרי של העץ של המצווה שעשית, זה בכלל לא פרי. זה בכלל, זה לא נולד מזה. זה רק הבטחה צדדית שאם אתה תהיה אדם, תשתדל, ייתנו לך, בא להתאר מסעין אותו. וגם כל הפרשיות של בחוקותיי תלכו, התורה אומרת את זה יחד, והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוקים, יחד עם זה תתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד. לא, זה לא, זה לא בכלל באותה רשימה, זה בכלל משהו, הבטחה שולית שאני אתן לכם סייעתא דשמיא, וזה הבטחה של שנראית שמדבר על עולם בתיקונו. מאוד קשה, אבל הרמב״ם לשיטתו לא היה לו אפשרות אחרת להסביר. אבל אחרי חכמי הסוד שנתנו לנו את התמונה השלמה, אז הכל שמח ומאיר. אנחנו יודעים שהעולם הזה הוא עומד לנצח, גוף ונשמה לנצח, הכל עומד פה להיות קיים לנצח. ממילא לא יכול להיות שום מערכת בעולם שהיא לא יונקת את שלמותה מחיבור שמיים וארץ שהקדוש ברוך הוא רצה. הקדוש ברוך הוא רצה עולם בשלמותו, והוא רצה את ארץ ישראל שיהיה לה חיצוניות של זבת חלב ודבש ופנימיות של רוח הקודש ונבואה. אי אפשר להפריד את זה, זה פשוט תוכנית אחת שלמה שהאדם יעמוד בגוף הנשמה בארץ ישראל לנצח וישיג שלמות אלוקית. והעולם צריך להתקן, ויש למצוות גם חלק הערה שמאירות על תיקון העולם. כשהעולם מתקלקל גם החיצוניות מתקלקלת, ניטל טעם הפירות, ארץ ישראל כבר, האור האלוקי כבר לא מאיר בה, אז גם החיצוניות של ההשפעה מתמעטת. תמיד יש השפעה בחיצוניות, השפעה בפנימיות, והכל נקשר במערכת המצוות.
למה זה התנאי לפסוקים?
פירוש התנאי לפסוקים.
אני מזכיר רע שאנשים ימותו, וטוב שיהיה ברכה בעצים. זה סוג של תנאי.
פירוש תנאי, אומרים לך את המערכת, מה פירוש תנאי? מה אתה רוצה שיגידו?
זה נשמע שכר ועונש.
זה באמת שכר ועונש?
הרוב של תוצאה של הרוח.
כל שכר ועונש זה תוצאה. אין שכר על. יש מה? אמרו צדיקי טוב כי פרימה עליהם יוכלו. ארץ ישראל מבורכת, זה ארץ ישראל שעם ישראל עומד בתיקון שלו, והכל שלם.
זה רק להיות ככה שהעולם, אם הוא יהיה רע ברוחניות אז הוא יהיה רע.
תגיד אתה, אם לעולם יש ייעוד, ואתה לא יכול להפריד את המערכת. מי שיכול לראות פה מערכת נפרדת, הוא אומר, יש אנשים שזה, ויש אנשים שבבוקר זוכים להניח תפילין. מי שעוד מעט מדבר על הר סיני, הקדוש ברוך הוא גילה שיש לו רק סיבה אחת לברוא את העולם, שתביא עמו ותיטא עמו בר נחלתך, שיש העם האלוקי הזה יוצא ממצרים ונכנס למציאות שלו האמיתית לארץ ישראל. אז אתה רוצה לבנות מערכת חלקית? איפה היא בדיוק היא תהיה? כן.
זה
מאוד מזכיר
גם רפואה, כאילו, אם
מסתכלים
על
רפואה,
אז אנחנו הרפואה של האדם, ואדם יגיד אוכל משהו לא בסדר, לא בריא, אז הוא יקבל כאב בטן. ככה ברוחניות שלנו, בקשר שלנו, קודש ברוך הוא, אם אנחנו נעשה את המצוות או הנף בדרך השם, אנחנו נקלקל, וזה ישפיע על הגוף.
למה זה ישפיע על הגוף? כי הגוף הוא חלק מהתוכנית. זה לא תנאים מקריים, אלא הנשמה צריכה לזכך את הגוף, את החומר שלנו, ולקיים אותה לנצח.
זה רק בכוח, זה בפועל.
יפה, יפה. יפה, שאלה יפה, אתה שואל.
אז אחת הרסה שייתן פה אפילו אם הוא גשמי, ואני מבין שיש לו יותר מהנציאות, אבל הוא בכוח, הוא בפועל.
יפה, אז אתה שואל ככה, אם אני מבין טוב את השאלה, אם אנחנו היינו במצב אדם הראשון קודם החטא, שהמציאות שלנו הולכת ונתקנת ועולה ועולה עד יום השבת, הייתי מבין. אבל בין כובח העולם שלנו צריך הרי לעבור תהליך. אז הוא אומר, אם בין כובח הוא עובר תהליך, אז מה זה משנה כל כך? מה תיקנתי בחיצוניות? החיצוניות הרי עומדת הרי להיבנות מחדש. אז אם עומד להיבנות מחדש, זה כבר לא משנה, כבר מה פעלתי במערכת הזאת. ככה אני מבין שהשאלה.
צריך להשלים את זה. זאת אומרת, במילא, מה שאנחנו רואים, זה מערכת שהיא לא לגמרי בכוח ולא לגמרי בפועל. השכר הוא לא שכר כמו של העתיד, אלא שכר חלקי, מה שאנחנו מקבלים פה.
זאת אומרת, אם נניח...
עכשיו, המערכת של השכר בעונש לא עובדת במלואה כמו שיהיה בעתיד, בעולם השכר.
לפי, בהנחת השואל.
בהנחת השואל. לא, במציאות. במציאות, מה שהיא עובדת, נתים את ארצך עם ביתו, כן, זה... זה לא כל השכר.
למה לא?
עובדה, כי השכר המובטח הוא...
מה?
הוא, כמו שחזל מגדירים, הוא... אלו...
אין לא
ראתה זולתך.
רגע. חזל מדברים על מצב של האלף השביעי שנשמה חוזרת במלוא תוקפה, במלוא הערתה, אל החומר. יפה.
זאת אומרת, היום זה לא מלוא תוקפה.
אז אמרנו, הנשמה... רגע, אז נעשה סדר.
לא בכוח ולא בפועל.
נעשה סדר. הנשמה כבושה. והיא ממתינה, היא מכינה את כל האור שלה הגדול לרגע שהעולם יתוקן. החומר, מה עכשיו קוראים לחומר? מה קורה לחומר? החומר גם הוא מושפע ממערכת המצוות. האם הוא יכול לקבל את כל השפע שלו או מיעוט השפע שלו? אז עכשיו, יהודי שקיים מצווה, גם היום למעשה ההשפעה המערכת עובדת. עכשיו, כל עוד שהוא קיים, המצוות מאירות, הן משפיעות את ההשפעה. אלמלא שהיה לנו את כל מה שנלמד בעזרת השם בחלק שני, את כל סדרי ההשגחה, למה לפעמים יש ועדת חריגים שהערת התורה לא יכולה להשפיע במלואה, מחמת כל מיני סיבות עתידיות, אז כל יהודי צדיק היה חייב להיות לו טוב בעולם הזה, ולא רק לעולם הבא, כי זו המערכת האמיתית. צדיק ורע לו זו חריגה, זה לא חוק חס ושלום. צדיק ורע לו, צדיק ורשע וטוב לו זו חריגה. ויש, והדבר הכי טבעי הוא שהשפע האלוקי לא יגיע לחיצוניות, כי האדם לא יתאים את מציאותו לעולם. אז עכשיו, מה יקרה בתחייה? כשהגוף יקום לתחייה, גם החיצוניות שלו תקום מכוח מעשי המצוות שזיקתם לחיצוניות. כל התוכנית, כמו שיש בכוח לעניין הפנימי, יש בכוח לעניין החיצוני. מה זה? הפוך, אני אומר, בשכר בעולם הזה אתה לפעמים רואה את הבפועל. את השכר מצווה בעל מלאקה. ומה עם שכר מה שהתורה אומרת שכר בענייני העולם הזה? זה כן מתגלה או לא מתגלה? המשנה במסכת פאה פוסקת שזה מתגלה. אילו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, למה זה כן מתגלה? למה שכר העולם הבא והקרן קיימת לו לעולם הבא? אולי גם הפרי יקיים לו לעולם הבא? לא, כי אתה חי בעולם הזה. ומי שחי בעולם הזה צריך את הפרי כבר, שהערת המצווה תאיר לו כבר עכשיו, כי הוא צריך לחיות.
חלק מהזה
לא. תתדר.
אם זה לא היה, לא היינו
יכולים להתפלל לרפואה, או להתפלל לכל מסע, או דברים כאלה. זה אני לא יודע, מתפללים לא מצד שכר המצוות. מתפללים כאן, אנחנו תלויים בקדוש ברוך הוא.
לא יכולים להשפיע מצד הרוחניות על החומר.
זה אני לא יודע, תפילה זה משהו אחר. תפילה, אתה נתלה בקדוש ברוך הוא, מבקש ממנו
שמה חומרים.
כן, אבל אני לא מבקש, אנחנו דיברנו עכשיו על תרייג. לא דיברנו על תפילה, זו בקשה ייחודית, שאני מבקש סיוע.
מה שאני אמרתי הרב,
אני אמרתי, זה דיון. האם צריכים לקשור תפילה בשאר מצוות או אפשר להפריד? שמצוות תיאורטית הייתי מבין כמו הרמב״ם, וגם הרמב״ם מבין שיהודי יכול להתפלל, אני צריך פרנסה.
הרב אמר שבחירה בטוב זה שלמות עצמית, לא יחסית. גם פה, כשאדם הסידה שלו זה, זה שלמות יחסית, זה עושה מסתדר.
כי יש בעולם שלנו מערכת יחסית גם כן, שהיא תפלה למערכת המוחלטת. אתה לא יכול להתעלם שגוף הוא יחסי, הוא מוגבל. אבל הוא גוף שנוצר להתלוות אל דבקות אלוקית. אז הוא חייב במערכת שלו
לקבל את ההשפעה שמותמת לו.
כאילו שזה גם אותו עולם? כאילו אותו...
כן, אותה תוכנית.
זה הרמב"ם היה חייב לומר את מה שהוא אמר?
כן.
השכר של הנשמה כבושה, ואנחנו לא מרגישים את ההשפעה שלנו. וכל השכר בעונש זה במערכת החומרית.
מה שאנחנו חווים בעולם הזה זה שכר ועונש במערכת החיצונית שהיא נקראת לעינינו. היא ההנהגה הנגלית. הנשמה היא כל הזמן מתפתחת. השכר הוא שאדם יקבל את שפע. הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יהיה בריא, שמח, טוב לב, שיש לו...
הרצון שלו?
זו שלמות.
מצד העבודה של האדם.
זו השלמות של התוכנית. שלא יהיה מיעוט בעולם. שיהיה שפע כמו בזמן שלמה המלך.
זה רצון השם.
זה רצון השם שהאדם יקבל את השפע הנצרך לו. כי זה מערכת התקינה. שהיא מותאמת. תגיד שזה הנורמה. אבל הנורמה הזאת נפגמת ברגע שהשפע לא מותאם לתוכנית. איפה זה לא מותאם? שהוא לא מכיר את מיקומו. הוא לא ממלא את היעדים שלו, את היהודים שלו, אז ממילא הוא פוגע בסדר האמיתי של העולם.
לא ממלא את היהודים שלו, זה היהודים שלו, זה לא קשור לנשמה בכלל?
ודאי, יש גופי נשמה יחדיו. גוף ונשמה יחדיו.
בוא פתאום זה נפרד.
למה זה נפרד? יש ברירה? זה לא היה אמור להיות נפרד, זה היה אמור להיות שהנשמה תהיה בריאה והוא יקבל מיד נבואה בדרגת אדם הראשון קודם החטא. אז המציאות הקלקול החטא גורמת שהערה הפנימית מעוקבת, ואילו החיצוניות היא עדיין זקוקה לשפע. צריכים לאכול פירות בעולם הזה.
אז למה זה מותנה?
הוא פוש מותנה.
אם הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה שפע,
כי העולם לא נוצר בשביל
שהעולם יתקיים, אז למה הוא אומר, אם שמוע תשמעו...
כי העולם לא נוצר שאנחנו נהיה כמו זברות בג'ונגל. אנחנו עם ישראל שצריך, יש לו יהודים. אז הוא חייב להיות, השפע האלוקי, הוא אומר, ירד על ארץ ישראל בשעה שהיא תמלא את המציאות האמיתית שלה, ברית אברהם.
כן, מה ממושפע מהנשמה?
זה מה שהרמח"ל אומר, שגם מערכת המצוות היא קושרת את השפע אפילו בחיצוניות, לא רק בפנימיות כמה האדם יזכה לדרגה הנשמתית שלו לנצח, אלא גם כמה העולם הזה עומד במציאות המתוקנת שלו. לפעמים יש חריגות מכל מיני סיבות. למה, כמו שהזוהר אומר, למה אומות העולם בגלות מקבלים שפע כעם ישראל יוצא ממקומו, והם צריכים כדי שעם ישראל יקבל מעט בגלות, אז הם מקבלים הרבה שדרכם הדברים יעברו, זה נקרא סוד שכינתא בגלותא, וכן הלאה. יש הרבה הנהגות שיש חריגות, אבל הסדר המתוקן הוא שארץ ישראל יושבת כמו בזמן שלמה המלך, שהכסף והזהב מצויים כאפר, ואיש תחת גפנו ותחת עינתו. זו הצורה האידיאלית הבריאה. זה לא שפע יתר, זו הצורה הנכונה.
היה בזה תועלת הנצחיות, השפע שהיה בזמנו?
זו השלמות. יש צורה שלמה. כשאדם בריא, כשזה תועלת, כן, הוא בריא, הוא שלם. מה? הכוונה ממש, כל הראשונים אומרים שלא להתבלבל. פת המלח תאכל זה לא אידיאל. פת המלח תאכל זה הכוונה היא, גם יום אחד אתה הגעת לאיזשהו מקום ויש לך רק פת במלח, אל תהיה תלותי בחומר. אתה מסוגל ללמוד תורה גם... מי שמתמכר לחומר ואומר, אני בלי יין בצהריים לא יכול להמשיך לחיות, זה אדם שאומר, הוא לא יוכל לזכות לכתרה של תורה. כי הוא כבול. אם אין לו את הסיגריה שלו, הוא אומר, אני לא יכול כבר להתרכז. אז אל תכבול את עצמך. זה נקרא פת במלח תוכל. אבל לא שחס ושלום שאדם חייב לשאוף לאכול פת במלח. אלא אם כן, יש פה איזשהו סדר של פרישות, שזה הרמח"ל מגדיר לנו מאוד מדויק מה זה פרישות אמיתית תורנית ולא פרישות מעוותת.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.